Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. חליסה, סרט מלחמה. כתבתו של חיים שדמי מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבל לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. זה קורה ממש בלב חיפה. 14 מאנשי שכונת חליסה כבר נרצחו, האחרון רק לפני שבועיים באמצע הרחוב. הילדים משמשים בלדרים לאקדחים או רימונים, ורוב המבוגרים מחזיקים נשק. מבט אחד יכול להוביל לסכסוך ממושך, יריות הן עניין שבשגרה וכמעט כולם מיואשים. ובכל זאת, כמה תושבים נחושים מסרבים לעזוב ומתעקשים להילחם על העתיד של המקום הזה. חיים שדמי בילה איתם חודשים במסע של כאב, פחד ותקווה. הילדים 300 שקל לבין 11 שמחביא נשק. קצת אחרי 12 בצהריים ודקות אחדות אחרי שהפעמון בבית הספר היסודי בשכונת חליסה בחיפה צלצל, קבוצת ילדים שסיימו את הלימודים עשתה את דרכה הביתה. ילקוטים צבעוניים על גבם, מפטפטים, חולפים על פני בית משפחת יוסף. אתה רואה את הילד הזה? אומר אימן יוסף ומצביע על אחד הילדים עם ילקוט בטמן, הוא בכיתה ו'. אם נפגוש אותו בעוד 5 שנים, הוא כבר יהיה פושע מספר 1. ההתנהלות שלו, שפת הגוף, אתה קולט שהילד אלים. אצלי במועדון הכדורגל הוא ילד טוב ירושלים, אבל אני רואה איך הוא בשכונה ואני שומע עליו מהילדים האחרים. המשפחה שלו דווקא טובה, אבל השכונה מביאה אותך למצב שהיא שואבת אותך, לא משנה מאיזו משפחה באת. מה שרואים בשכונה משפיע על הילדים מאוד. אחד הילדים החוזרים מבית הספר מתעכב לרגע, מתנתק מחבריו, נכנס לחצר הבית ומנשק איש מבוגר שיושב על ספה במרפסת היורדת לחצר. זה אבו קעיד, אביו של אימן. הילד, קרוב משפחה, מברך גם את אימן, ואז נחפז להצטרף בחזרה לחבריו. קל לנצל ילד. הוא יכול להחביא את הנשק כשיש אירועים ובלגן בשכונה. הוא יכול להביא לך אותו כשאתה צריך. אפשר לסמוך עליו. ממשיך אימן אחרי שטור הילדים מתרחק מעט. הילד בן המשפחה שנשק עכשיו את אבא שלי, היה לו אקדח. היה אירוע בין שתי משפחות והשתמשו בו להחביא את הנשק בזולה. הילד יודע איפה המחבור ומעביר להם את הנשק מתי שהם צריכים. פעם זה יהיה אקדח ופעם רימון. המשטרה מסתובבת בשטח, אז עושים מהילדים שליחים. הלא מעורבים, כמו שאני קורא לזה. זה כסף קל. על כל פעם כזאת הוא מקבל בין 200 ל-300 שקל, וככה גם מביא כסף הביתה. רק מזל לא יעשה ילד כזה לרוצח. ילדים ונערים הם דמויות מפתח במלחמות הפשע והאלימות בחליסה, שכונה במזרח חיפה ליד ודי סליב ונווה שאנן. נערים בני 15, ילדים בני 11, לפעמים גם פחות. הם כבר לא רק על תקן שליחים או מופעלים שמסתירים כלי נשק בזולה, מוכנים לשליפה במקרה של הקפצה, היום הילדים הם כבר אלה שפונים עליהם כשרוצים להתארגן על נשק. מכל שכבת גיל יוצאים 2-3 עבריינים. בכל כיתה בבית הספר היסודי יש 15 ילדים, אז זה יוצא 20%. יש ילדים שהם טובים, אבל במהלך ההתבגרות הם מתקלקלים. מספיק שיש אחד במשפחה שחי את החיים האלה, הוא ימשוך אותו, אומר אימן. מונה חליל אומרת שהיא יודעת מי רצח את הבן שלה, חליל חליל, לפני כשנה וחצי, בגיל 28, ולא פחות חשוב, היא גם יודעת מי נתן לו את האקדח. היא מספרת על נער בן 17, תושב השכונה, שבשיחת טלפון אחת יארגן לך נשק בהשכרה לפי שעות או ימים. כן, במסגרת התפשטות הירי והאלימות בחברה הערבית, יש גם מודל כלכלי כזה. כבר לא צריך להשקיע כסף בקניית נשק, עם כאב הראש והסיכון הכרוכים בכך, להשיג, לשלם, להיפטר מהנשק מאוחר יותר. אפשר פשוט לזכור אקדח או רובה ולהחזיר לבעלים בגמר העבודה. למשל, עד השנים האחרונות היה אפשר לקנות אקדח ב-10,000 שקל, אבל העלייה בביקוש הזניקה את המחירים, והיום אקדחים נמכרים בין 20,000 ל-30,000. כך שיותר משתלם לזכור אקדח ליום ב-1,000 או 2,000. M16? עולה כ-50,000 שקל, השכרה מן הסתם זולה יותר. קילינג תפעולי, נקי וחסכוני. אחרי הרצח של בנה נעלם מזכיר האקדח מהשכונה, עבר לגור אצל קרובים בעיר אחרת. לפני ימים אחדים סיפר למונה, חליל, שראו אותו במקולת. בחליסה, בתוך שניות אתה מתארגן על איזה נשק שאתה רוצה, היא מספרת. 10,000, 20,000 שקל, לא משנה, תלוי בנשק. אתה יודע מה אמר לי הנכד הקטן שלי? סבתא, אל תבכי, יום יבוא ואני אראה לך מה אני אעשה להם על מה שעשו לדוד שלי. הוא ילד בגן. זה מה שהוא שומע מהסביבה שלו. בכפר מקר, שם הבת שלי והמשפחה של הגרות, כל יום זה רב עם זה, השני יורה בשלישי, ההוא בורח. כל יום אותו סיפור, אז שהילדים לא יקלטו את זה? המבוגרים, עוד רצח ברחוב לאור יום מול עשרות עדים. אימן חליל, בני 51, למדו יחד בילדותם. הם גם קרובי משפחה רחוקים דרך נישואים. איפה שיש שריפות אני מנסה לחבות ולהרגיע את העניינים, מספר אימן. היה סכסוך בין שני חלקים מהמשפחה שלי, מהצד של אבא ומהצד של אמא. ניגשתי לאחד משתי המשפחות, אמרתי לו שאני רוצה לארגן סולחה. הם מכבדים אותי, כי כבר עשיתי שתי סולחות בעבר, והוא באמת אמר, לנו אין בעיה איתך, תעשה מה שאתה צריך. איך שאני יושב איתו ומדבר, בא אחד רעול פנים, ברגל, אפילו לא במכונית או על טוסטוס, כפפות על הידיים ורצה לראות בו. צעקתי לו מהר, תברח, והוא ברח. ירה עליו ממרחק 3 מטרים, פגע בחלון של מכונית. אחר כך הוא רדף אחריו במדרגות ליד הגשר, המשיך לראות עוד כמה כדורים, אבל לא הצליח לפגוע. אם לא הייתי שם, היה מחסל אותו. אני מכיר את מי שירה, הוא ממשיך. זיהיתי אותו מיד, את המבט בעיניים, את מבנה הגוף. ממרחק 300 מטר אני אזהה את ההליכה שלו. חודש לפני המקרה הזה, היה סכסוך גדול בתוך השכונה וכולם חיפשו אותו. ישבתי אז עם אנשים, מגיע מישהו על אופנוע ומספר שהבן אדם הזה אצל הספר בשכונה. כולם רצו ללכת להרוג אותו. אמרתי להם, אף אחד לא מתקרב אליו. הלכתי להזהיר אותו. הצלתי אותו. ביוני, ברחוב גוש עציון בשכונה, נרצחה מייסר עותמן, גרושה בת 27, אם לארבעה ילדים. מישהו נכנס לדירה וירה לה בראש, ואחר כך נמלט. גוש עציון הוא הרחוב המרכזי בחליסה. עולה בתלילות ממערב למזרח. גם אימן חי בו. בכל יום, בשלוש לפנות בוקר, הוא יוצא לעבודה כנהג מסעית בשטראוס, חוזר לקראת 12, נח, מתרענן, ובשעה 4 הוא כבר במגרש הכדורגל, מאמן ילדים. 6 קבוצות בנים וקבוצת בנות אחת, כולם מחליסה. בשנות ה-80 עוד הייתה בשכונה קבוצה מעורבת, שרוב השחקנים בה היו יהודים, גם מתושבי השכונה. כמה חודשים אחרי רצח עותמן, אימן טען שבחליסה יש שקט. יחסי. מאוד יחסי, קצת פחות בלגן. בשעה טובה סוף סוף הותקנו מצלמות ברחובות השכונה, הסביר. בפעם הקודמת שזה קרה, לפני כ3 שנים, ואחרי דרישות ולחצים ממושכים שהפעילו אימן ותושבים נוספים, תושבים אחרים מיהרו להוריד את המצלמות. אולי מתוך לג מופגן ואולי מסיבה אחרת, הוונדליסטים השאירו על מקומו את התמרור המטריע מפני נוכחות המצלמות. בינתיים, המצלמות החדשות עוד במקומן, אבל כולם יודעים שאולי גם זה עניין זמני. היו בשכונה כאלה שלא אהבו שיש מצלמות. היה מי שחימם. אחת המשפחות עשתה לי בלגן, תקפו אותי, פיזית, זרקו עליי אבנים. התקשרו אליי אחיינים ובני דודים שלי ואמרו, שמענו שהיה בלגן, שאימו עליך. עניתי להם שלא היה ולא נברא. אם הייתי מספר להם את האמת, הם היו באים ועושים את העבודה שלהם, מספר אימן. כך המצב מחלחל עמוק ליחסים המשפחתיים. אחיין שלי בכיתה ו' בא אליי בריצה ואמר ששמע שרוצים לפגוע בי. כולו התלהבות, רוצה לריב. תקפו את דוד שלו והוא לא רוצה לצאת פרייר. ילד בכיתה ו'. אין לו בעיה לתפוס אבן ולדפוק למי שצריך בראש. הוא רוצה להגן על הדוד שלו, על המשפחה. ככה זה אצלנו הערבים. אני הלכתי נגד המשפחה הרבה זמן. לא רוצה שירצחו אנשים, לא רוצה מכות. אם אתה צודק, יש דרך לקבל את מה שמגיע לך. כך שהשקט בחליסה לעולם זמני והרגיעה היא אשליה. דוקטור סלים אבס, בן 54, פעיל חברתי, תושב אקו וגיאולוג במקצועו, שופך אור על המושג שקט. זה שבחליסה שקט לא אומר שלא מוציאים את העבודה והיריות אל מחוץ לשכונה. עכשיו כשיש מצלמות, פשוט מחכים שהבן אדם יצא מהשכונה ועושים את העבודה. אימן מחייך ומודה שיש בזה משהו. כאילו בהזמנה, עוברת בכביש מרצדס לבנה עם חלונות קדמיים מוצללים, שני צעירים יושבים בה. זה שליד הנהג הרג בן אדם לפני שנתיים ברחוב אלנבי מחוץ לחליסה, הוא אומר. איהאב, בן 22, בנו של אימן, ממשיך אותו. אמצע היום, מקום ראשי מול כמה עשרות אנשים, בא עם קטנוע, ירה עליו כמה פעמים מהגב, ואז הוא הסתובב על הקטנוע ועשה וידוע הריגה. רואה דוד השמש ממול? מצביע אימן לעבר בית סמוך. מי שגרים שם הם שתולים של המשפחה של היורה. יש להם מצלמות בבית. כשקרה הרצח, ביקשו מהם שיוציאו את המנגנון מהמצלמות, כי היורה יצא על הקטנוע מהבית ורצו את הסרטון בתור הוכחה. הם לא הסכימו. מאותו רגע, יום-יום מריבות בשכונה. לפני חודשיים ירו בבן שלהם ברגל בזמן שהלך באלנבי. השכונה, הרבה סמים וסכסוך אחד, הפילו 4,500 אנשים. אימן אומר שבחליסה ההרגשה היא שהעניינים תמיד לפני פיצוץ, רק לא יודעים מתי ואיך הוא יגיע. יום אחרי שהוא אומר זאת, עוד אחד מתושבי השכונה נרצח. בשעת ערב, ברחוב גוש עציון, שני רעולי פנים ריססו במקלעים לעיני עוברים ושווים את אברהים בלקיס, בן 29, עובר אורח נפצע קל מכדור טועה. ומחליל מספרת שהוא והבן שלה היו חברי נפש עוד מילדות. הוא נרצח כשירד מביתו אל חבר שחיכה לו במכונית למטה, מול עיניה של אמו חולת הסרטן שישבה על ספסל ברחוב. בכתבת יומן בערוץ אחד לפני 8 שנים, כשהיה בן 21, סיפר בלקיס על הזנחת השכונה, ששיעור גבוה מאוד מהצעירים בה מוגדרים נוער בסיכון, ועל חוסר התקווה. הוא סיפר באילו נסיבות התושבים דווקא זוכים להתייחסויות של הרשויות, מהירים אותנו ב-4 בבוקר, 20 שוטרים, בילוש, כלבים, לעשות חיפוש. להעיר את אמא, את אחותי הקטנה, את אח שלי הקטן, את אבא החולה. זה חשוד, זה חשוד, זה חשוד. אחר כך אתה מחפש עבודה, לך תביא תעודת יושר. אין לך, אז לך ביתה. העבר, השכונה, הרשויות, כולם רודפים את התושבים. מבוי סתום. אתה רוצה להתחתן? שואלת אותו המראיינת. כולנו רוצים להתחתן, אבל אני מפחד. הוא עונה, צריך כסף, בית, תביא בית, מחר אני מתארס. אצלנו דבר ראשון שואלים אותך אם יש לך בית. ואם לא, את יכולה להביא 500,000 שקל מזומן? לא. משכנתה, הלוואה, לא נותנים לנו, לא נותנים. הרבה ניסו. קורותיו של בלקיס בשנים שאחרי הרעיון היו המשך ישיר למה שתיאר. חוסר יציבות תעסוקתי, פה ושם נגיעות בעולם הפשע, חוסר תכלית, ואז, לפני שבועיים, מוות, בגיל צעיר מאוד. בשנות ה-90 החל בשכונה סחר בסמים, ונוצר המדרון החלקלק של פשע, אלימות והבדלה. אחר כך נולד סכסוך בין שתי משפחות בשכונה, נעימה ואבו קליב, והדם החל להישפך. כששתי המשפחות נכנסו לטאקל, השכונה כולה התפצלה, אומר אימן. מספיק שהיית עומד עם מישהו ממשפחה אחת, ישר במשפחה השנייה חשבו שאתה אויב שלה. אנשים עוד לא ידעו אז מה זה נשק, אבל באחת המשפחות ידעו שרק דרך הנשק והאיומים הם יוכלו להילחם במשפחה השנייה. כל מי שבא לדבר איתם, ישר היו מרימים עליו נשק באיומים. אנשים אמרו, אם אלה רוצים להרים עלינו נשק, אז גם לנו יהיה נשק. חליסה דווקא הייתה אמורה להיות סיפור פשוט. שכונה קטנה, כולם מכירים את כולם, כ-4,500 תושבים, 1.5% מאוכלוסיית חיפה. רובם ערבים מוסלמים, אבל יש בשכונה גם קצת יוצאי ברית המועצות, וכמה תושבים יהודים ותיקים. אבו קעיד, אבא של אימן, כבר בן 88, שעבד בעירייה והיה במשך 40 שנה ראש הוועד המקומי, מספר שעד שנות ה-90 זו הייתה שכונה שלווה. היום אין שבוע בלי עיריות. ירי דו צדדי משני עברי הרחוב, ירי מגגות, לפעמים רימון. זה קורה גם בגלל התושבים. איהאב, בנו של אימן, תכף סטודנט ובינתיים עובד עם אבא במסעית, אומר שכרבע מתושבי השכונה הגיעו אליה בשנים האחרונות מיישובים ערביים אחרים. הבעיה היא שמגיעים האנשים החלשים. אישה מתגרשת באה לפה עם 5 ילדים. היא לא יכולה לפרנס ולגדל אותם, והם נכנסים לפשע. העוני גורם להרבה פשע, ויש הרבה עוני בשכונה. כבר ב-2001 התגבשה תוכנית לשיקום חליסה, וב-2005 נציגי התושבים והעירייה ניסחו מסמך מדיניות לתכנון השכונה, לרבות פיתוח פתרונות מגורים, הוספת שטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים, קידום החינוך ועוד. עד היום לא קרה דבר. משהו על המלכוד שבו חיים התושבים, אפשר ללמוד מהבחנה של מכון חרוב שעוסק בילדים נפגעי התעללות והזנחה. לפי חוקרי המכון, ההורים בשכונה נמנעים מלשלוח את ילדיהם הצעירים לפעילויות המאורגנות בשעות אחר הצהריים בבית הספר, המועדון או המתנס, מתוך חשש לביטחונם ושלומם. כמו כן, ילדים בעצמם נמנעים מלהשתתף בגלל פחד מהאחר, ילד, נער או מבוגר אשר עלול לפגוע בהם. סיפור אחד. צעיר עם לב רחב ופתיל קצר נשאב לבלגן שהוא לא שלו. וכל זה קורה בחיפה של הטכניון והווילות של דניה, העיר האדומה, מופת של דו-קיום. זה לא אמור לקרות בה, אבל זה קורה. זו השגרה. הבנליה של הירי וההסתגלות של התושבים והעיר לחיים האלה מוציאות מהדעת. 120 בני אדם מהחברה הערבית נרצחו מתחילת השנה ועד סוף השבוע האחרון. באום אל-פחם, באקה אל-גרבייה, תמרה, יפו, רמלה, אקו, טירה, ג'סר א-זרקא, חיפה, איפה לא. 80% ממקרי הרצח בישראל מתרחשים באוכלוסייה הזאת, וכבר 6 שנים שמספר הנרצחים בה עולה בהתמדה. קרבות ירי ברחובות, מקלעים, שריפות בתים ורכוש, רימונים. אולי הנתון המצמרר מכל הוא היעד שהציבה המשטרה לשנה הבאה, לא יותר מ-100 נרצחים. העובדה שירידה של 20 קורבנות, נכון להיום, היא יעד, ממחישה את זילות החיים. רק 100 מתים כשאיפה. 100 אנשים שלא יגיעו לשנת 2023. 100 משפחות שיאבדו את יקיריהן. מי יודע כמה יתומים, כמה פצועים, כמה נזק נפשי. מחלון הבית של אום חליל רואים את תחנת המשטרה של מחוז חוף חיפה. 100 מטר בקו אווירי. לא רחוק, היא מאירה בציניות. את הנשק שבו נרצח הבן שלה מצאו כלבי משטרה קבור באדמה בחצר מאחורי אחד הבתים בשכונה. ילדים מהשכונה באו בריצה וסיפרו לה. הם גם היו אלה שסיפרו לה שהבגדים שלבשו החשודים בזמן הרצח נשרפו כדי להעלים ראיות. חליל היה מרכז עולמה. בן יחיד עם 6 אחיות, מלגזן בשוק הסיטונאי. אביו, שעבד כנהג מסעית בנמל, מת מסרטן ריאות לפני 2 בגיל 54. תמונה של האב והבן, כתף אל כתף, תלויה, בולטת, בסלון הבית. בתוך כחצי שנה, אום חליל איבדה את בעלה ובנה, בנותיה איבדו אב ואח. הייתה לחליל גם אהבה, אבל אום חליל לא התלהבה ממנה, ועכשיו אני קצת מצטערת. כואב לי. ילדה טובה. שומרת איתי על קשר, מדברת איתי, כל הזמן באה לבקר. היא לקחה טרנינג שלו למזכרת. כשהם היו יחד, לא חשבתי שזה נכון. היא ערבייה נוצריה מאלנבי. מסכנה. יתומה. גידלה אותה משפחה מאמצת. חליל היה מרחם עליה כל הזמן. הוא אהב אותה, אבל אמר לי שאם אני לא רוצה, הוא לא יתחתן איתה. אמרתי לו, או אני או היא. היום אני אומרת לבנות, הלוואי שהייתה לוקחת אותו. קוראים לה אמל. תקווה. אני רואה חברים שלו, חברות שלו, יהודיות, נוצריות, מוסלמיות, כולם במצב טוב, כולם חיים. עכשיו אני לבד וזה קשה לי מאוד. לחליל היה סוס, אהבתו הגדולה. סוס ערבי גזעי, עזדין הוא קרא לו. הוא גידל אותו בעורבה בחצר, בינות לגפנים, מצי הפרי והפרחים. הוא התקין שם גם פינת ישיבה, מטבח וגריל פחמים. את רוב זמנו בילה בחצר שלו עם חברים, משחק עם האחיינים. מאז הרצח, אום חליל לא התקרבה לעורבה. הסוס הוא עבר לחבר של חליל בשפרעם. בשבת האחרונה עזרה סוף סוף כוחות לבקר אותו, נסע אליו עם אחת מבנותיה וראתה אותו בראשונה מאז הרצח. היא ליטפה את הסוס, הוא חיכך את ראשו בכתפה, והיא לא עמדה בזה. בוכה, מיירה לעזוב. כל הבלגן התחיל בגלל דוד של חליל, אח של אבא שלו, היא מספרת. היה ריב ארוך בינו לבין אשתו, הוא חשד שהיא בוגדת בו עם בחור מרמלה. היא הביאה אנשים ששרפו לו את האוטו, אחר כך שרפו גם את האוטו של אבא שלו, הסבא. היא גם הביאה אנשים שירו על הדוד כמה פעמים. מי שנפל בין הכיסאות זה חליל. הדוד הזה הוא ערב את חליל בכל העניין. התקשר אליו כל הזמן שיבוא לעזור לו. יום אחד הוא מתקשר בזמן שחליל עובד בגינה ואומר לו, תעשה טובה, בוא תעזור לי. אשתי לקחה את האוטו ואת הזהב והכסף וברחה. הבעל של הבת שלי הלך עם חליל, ואשתו של הדוד התחילה לקלל אותם, חבל על הזמן. הילד שלי עצבני, הפתיל שלו קצר, אבל הוא ילד טוב, לא מסתבך. מאותו יום התחילו הבנים שלה להתקשר אליו כל הזמן ולקלל אותו ואת האחיות שלו. אמרו לו, אתה הגבר של הבית, בוא נראה אותך, תעלה אלינו. כל הזמן טלפונים כאלה. פעם אחת לקחתי את הטלפון בזמן שדיברו איתו ואמרתי, תתבייש לך, עזוב את הבן שלי, הבעיה שלך זה עם הדוד שלו. יום אחד הבת שלי מספרת לי שחליל לא במצב טוב כל כך. עצבני מאוד. יוצא ונכנס מהחדר, יורד מהבית ועולה. משהו לא בסדר. כל הזמן הוא בטלפון והיא שומעת שזה מאיים על ההוא וההוא מאיים עליו. בסוף אמרו לחליל שאם הוא גבר שיעלה למעלה לחלק הגבוה בשכונה איפה שהם נמצאים. חליל עלה לבד, לא לקח אף אחד, והם שלושה. עשו לו כיפה אדומה. חיכו עד שעלה וירו בו. יומיים אחרי שחליל נרצח, שניים משלושת החשודים כבר שוחררו ממעצר. המשטרה הסבירה לאום חליל שאין נגדם די ראיות. אחד נשאר במעצר על החזקת נשק, אבל בנסיבות שלא קשורות לרצח. לאימא של החשודים ברצח, מי שהייתה נשואה לדוד של חליל ובינתיים התגרשה ממנו, קוראים בחליסה האימא הגדולה, ראש המנגנון המשפחתי. היא חייתה כל השנים כחילונית, אבל לאחרונה עברה להתגורר באום אל פחם, והיום היא כבר עטויה לבוש מסורתי. כמה חודשים אחרי הרצח, האימא הגדולה שלחה אליי אנשים מכובדים מג'ואריש להגיע לסולחה. אמרו לי, קחי כסף, כמה שאת רוצה. אמרתי להם, לתת לי כסף על הבן שלי שנהרג? אני רוצה שמי שהרג אותו ייכנס לבית סוהר, שהצדק יצא. הם המשיכו לבוא. פחדתי. באחת הפעמים כשלא הייתי בבית, מישהו מהם ניסה להיכנס בכוח בזמן שהבת שלי הייתה לבד. הילדה פחדה פחד מוות. אחר כך, האימא הגדולה שלחה אליי את אחד השכים המכובדים שהם מבקשים מהם להתערב כדי לפתור סכסוכים, גם הוא מרמלה. היא שילמה לו 5,000 שקל רק כדי שיגיע להסכם איתי. הוא בא לשכנע אותי, דיבר אל הלב שלי שאסכים לסולחה. לא יכולתי להסכים. כולם יודעים הכל. הכל בחוץ, הכל גלוי. כמה גלוי? שלמשפחה שמבקשת סולחה אין הסכום הדרוש לפצות את משפחת הנרצח, מגייסים תרומות בסיוע המכובדים. למארגני הסולחה משלמים מראש בכל מצב, גם אם הניסיון מסתיים בכישלון. רק מה? אסור להתחיל בגיוס תרומות עד שלא מסכמים את פרטי הסולחה. בחליסה מספרים שהאימא הגדולה ביקשה מהשייח המכובד שיתחיל בהתרמה עוד לפני שנזכרו פרטי ההסכם. כשהסבירו לה שזה לא מקובל, היא התחילה לדבר על הבראות, להפיץ לכלוך, לספר שהוא לא רציני. היא אפילו פרסמה פוסט בפייסבוק עם תמונה שלו, וכתבה שהוא לקח ממני 5,000 שקל, וזה תמורת בוררות בינינו לבין אחת המשפחות, כדי לקיים הודנה בינינו. נעלם עם הכסף. אני מזהירה מפניו, הוא נוכל. השייח פרסם תגובה שבה האשים אותה בניסיון עוקץ, אחרי שהייתה אמורה לשלם כופר דם על אחד שנרצח ולא שילמה אותו. מה שחשוב בסיפור זה שהיא בעצם מודה ברצח, אומרת אום חליל. אמרתי למשטרה, תסתכלו, כתוב שחור על גבי לבן. אם בן אדם בא אלייך לשלם פיצוי, אם הוא רוצה לארגן סולחה, מה זה אומר? בינתיים, שנה וחצי אחרי הרצח, המשטרה עדיין מחזיקה בחפצים האישיים של חליל חרף תחינותיה של אום חליל לקבל אותם. ממשטרת ישראל נמסר, המשטרה מנהלת חקירות רצח ביסודיות ובמקצועיות, ומבצעת את כל פעולות החקירה הנדרשות תוך בדיקת כלל כיווני החקירה. במסגרת חקירת הרצח של חליל חליל, בוצעו מגוון פעולות חקירה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, שהובילו למעצר חשודים ולהגשת כתב אישום נגד חשוד בגין עבירות בנשק. באשר לפריטים שנתפסו, החקירה נמשכת ועל כן אלה מהווים חלק ממארג הראיות בתיק. בנוגע לרצח אברהים בלקיס, מדובר בחקירה שמתנהלת תחת איסור פרסום, ומטבע הדברים לא נוכל לפרט אודותיה. משטרת ישראל תמשיך לחקור ביסודיות, תוך ביצוע הפעולות הנדרשות, כדי להגיע לחקר האמת, ולמצות את הדין עם החשודים במעשים. האימהות. אז מצאו קצת נשק. זו רק טיפה בים. חודשים אחדים אחרי הרצח, אום חליל הרגישה שהיא לא יכולה יותר. הכאב, התסכול מהתנהלות המשטרה, המצב הכללי בשכונה, הביאו אותה להכריז על צעדה מביתה למשכן הנשיא דאז, ראובן ריבלין. חבר הכנסת איימן עודה תמך, אמהות אחרות לבנים שנרצחו הצטרפו, וההתארגנות פורום אמהות למען החיים נולדה. זו אינה היוזמה היחידה בחברה הערבית למאבק באלימות. יש עוד ועוד הפגנות, קריאות לפעולה של המשטרה והממשלה, פגישות עם פוליטיקאים, לחץ ציבורי של מי שחיים בצל האלימות ושל תומכים יהודים. בכל האירועים האלה בולטות האימהות השקולות. אפשר לזהות אותן לפי הבעות הפנים והמבט בעיניים. במשך כשלושה חודשים הן התייצבו בכל מוצאי שבת למחאה שקטה ליד ביתו של השר לביטחון פנים, עומר בר-לב, בכוכב יאיר. לפני כחודש וחצי בר-לב ביקש מהן שלושה חודשים כדי שיוכל להציג תוצאות במאבק המשטרה באלימות. הוא גם ביקש שבינתיים לא יפגינו בסמוך לביתו, והן הסכימו. שלושה שבועות אחרי הפגישה עם בר-לב, המשטרה פשטה על 78 סוחרי נשק ערבים, ככל הידוע אף אחד מהם לא מחיפה, ותפסה עשרות כלי נשק ואמצעי לחימה. זה התאפשר לאחר שסוחר נשק נהפך לסוכן משטרתי, ולפי הדיווחים קיבל 4 מיליון שקל והשתלבות בתוכנית להגנת עדים עם חיים חדשים בחול. במשטרה מדברים על כ-400 אלף כלי נשק בחברה הערבית, אומר דוקטור סלים אבאס. מה שהם תפסו זה אפילו לא טיפה בים. חליסה זאת שכונה, אבל נצרת היא עיר של 90 אלף תושבים והמצב שם אותו דבר. המדינה מובילה אזרחים שרוצים צדק להתייאש או לבחור בעבריינות. מבצע הם קוראים לזה? בחייך הם, זה חלק מהעבודה שלהם בשגרה. המשטרה צריכה לעשות את זה ביום יום, אומרת חליל בכאב. אם היו עושים פשיטה למעלה בשכונה, היו מוצאים המון כלי נשק. כשאני שומעת יריות בשכונה, אני יורדת למטה ואומרת לשוטרים, אתם שומעים את היריות כמוני, תעלו לשם ותעשו משהו. אומרים לי, כן, עכשיו אנחנו יוצאים. בינתיים כבר נגמרו היריות מזמן. דיברתי נגד הנשק והזהרתי גם לפני שחליל נרצח. לא יכול להיות שהנשק אצל ילדים בני 16 או 17, שאין להם שכל ואין להם מה לעשות. שכונה קטנה, כמה בתים, לא הרבה, וכמה סמים וכמה נשק. אי אפשר לבוא ולתפוס הכל? 11 בני אדם נרצחו בחליסה, ועוד 3 תושבים נרצחו מחוץ לשכונה, ועד היום לא יודעים מי רצח אותם. לפני 4 שנים, בפעם האחת שיהודי נרצח, ישר הם באו, נכנסו למסגדים, התפרצו לבתים, הכל. מצאו כמה עשרות כלי נשק, שזה הרבה, אבל כלום בהשוואה למה שיש פה. אימן יוסף מעריך שלכ-70% מהמשפחות בשכונה יש נשק. גם כאלה שלא מעורבות בפשיעה, אבל מחזיקות אותו למקרה שידרשו להגנה עצמית. לא, אין. גם לאביו אין. לצד פורום האימהות קמו עוד התארגנויות. דוקטור אבאס פעיל לא מהיום. הוא גיאולוג שמחלק את חייו בין טוסקנה לישראל, חבר הנהגה בתנועת עומדים ביחד ומוביל בפורום אזרחים נגד הפשיעה שהוקם השנה. כעת הוא שותף גם ליוזמה אלימות לא בתרבות שלנו, שצמחה בהפגנות השבועיות מול ביתו של השר בר-לב. המטרה בפרויקט היא להפיח תקווה לשינוי עצמי ולהוציא את רוב האוכלוסייה מהפחד והתסכול ששולטים בחיי היומיום, מסביר אבאס. לשם כך, מתקיימות סדנאות שיח לציבור הרחב בהשתתפות אנשי מקצוע, דת וציבור מהחברה הערבית, ובשילוב עם קטעי מוזיקה, אומנות ותיאטרון. כל מי שיעבוד כדי לעורר אנשים לפעולה, כדי שהייאוש והאדישות יוחלפו בהתנגדות, מעורבות ומאבק. המפגש הראשון היה בחודש שעבר באקו. בסוף השבוע הזה יתקיים מפגש בבקה אל גרבייה, אחר כך יגיע לחליסה וגם ללוד, ג'אסר א-זרקא, רעת, ג'לג'וליה ושעב. העתיד. האם כמה אנשים יוכלו להציל שכונה שלמה? בינתיים, עד שההתארגנות האזרחית תוכל לשנות את המצב, בחליסה ממשיכים בכל זאת לתלות תקווה במשטרה. וזה לא קל. כשהמשטרה כבר עושה משהו, מחדירים סמוי ועד שהוא עושה את העבודה שלו עוברת שנה, אומר אימן. בזמן הזה היה אפשר לארגן בדיקה בבית של בן אדם שמתעסק בסחר בנשק ולהטריע. וכמה נשק כבר הופץ? כמה אנשים נפגעו, כמה אוימו, כמה סבל נגרם בשנה הזאת? גם כשקורה אירוע, המשטרה מופיעה חצי שעה אחרי הירי. עד אז, אחד מחסל את השני, כל השכונה כבר ברחובות. מישהו הולך לנקום והעסק מתגלגל. אם ירוע לך, אתה לא תלך לישון אם לא ירית בחזרה. אין דבר כזה. אתה חייב להרתיע בחזרה. כל דקה יכול להתפתח משהו. מילה לא נכונה. שני ילדים שחוזרים מבית הספר ואחד מסתכל על השני בצורה מאיימת כדי להתגרות בו, מפה הכל מתחמם. המבט הזה שהילד משתמש בו זה דבר ידוע בחברה. מילה מפה ומילה משם נכנסים אחד בשני. ובמקום להרגיע, המשפחות עושות מסיבה. האווירה במשפחות משפיעה על הילדים עצמם. יש בשכונה המון סכסוכים, אתה מרגיש את המתח. אתה שומע שהיום צפויות להיות מכות או יריות, או שאחד מחכה לשני בסיבוב. אתה לא יכול לדעת מתי זה יתפרץ. אני עכשיו בכמה ימי חופשה ממועדון הכדורגל, והתקשרו אליי לפני יומיים מהביטחון בעירייה. איפה אתה? שתי משפחות הלכו פה מכות בגלל הילדים שלהן בקבוצה. זרקו אבנים על השומר. זה לא ריב של כללות או מכות. היום ישר מביאים נשק. הכל עובד מעצמו על אוטומט. אבו קעיד, שנדמה שכבר ראה הכל, מודה בחשבון נפש כואב שהכל תוצאה של דורות של ילדים שמופקרים. 12 שנה הייתי ראש ועד ההורים בבית הספר. כשהייתי מארגן אספות הורים, היו באות אליי 8 אמהות ואולי אבא או שניים על 300 ילדים. זה כל הסיפור. אף אחד לא מתעניין בילד שלו. רק לאסוף כסף, להעמיד מכונית ליד הבית, וכל היום לשפשף ולהבריק אותה. גם הסולחות, שלעיתים מי שתופרים אותן הן אנשי משפחות פשע מחוץ לשכונה, לא שוות הרבה. הן תמיד זמניות. כאילו כל סולחה היא שריקת הפתיחה לספירה לאחור עד התקרית הבאה. אם קורה מצב שבין משפחה אחת לא אומר שלום לבין משפחה שנייה, זה מעוטט לצד השני שהסולחה לא מקובלת עליו, מבאר אימן את הקודים. היה מקרה שבן אדם בתמימות לא אמר שלום למישהו מהמשפחה השנייה. הם כעסו עליו, והוא הסביר להם שהוא עובר ליד הרבה אנשים ולא אומר להם שלום, אבל זה לא עזר. ישבתי איתו, הסברתי לו שהם צודקים. הוא נשבע שהוא לא התכוון, אבל בן אדם שעשית איתו סולחה עובר לידך, חובה להגיד לו שלום. אחרת זה כאילו אתה מזלזל בסולחה. נכנס להם לראש שאתה מחפש אותו. ואז הם אומרים לעצמם, לפני שהוא מוצא אותי, אני אירה בו קודם. ככה זה מתחיל. במחשבות של אנשים בראש. אימן אומר שלא מדובר במקרה חריג. יום יומיים לפני שעושים את הסולחה, בא הצד השני, יורה על אחת המשפחות ומפוצץ את ההסכם. ירו פה לשכן ממול במכונית בשביל להדליק סכסוך מחדש. מישהו מאחת המשפחות שלח מישהו שלא מהמשפחה לירות עליהם כדי לעורר בלגן. באו מהמשפחה של זה שירו עליו ואמרו שאם ככה אנחנו לא רוצים לחכות, נראה בהם ונגמור את הסיפור פעם אחת ולתמיד. איהאב מפציר באבא שלו לעזוב את השכונה. עכשיו הייתי מתקפל מפה, הוא אומר. אימן לא מוכן לשמוע. הוא מתחנן שנעזוב. הוא גם שומע דיבורים ברחוב, שאבא שלו שטינקר, עובד עם המשטרה. לא נעים לו ואני מבין אותו. אבל הוא לא יכול לעזוב. קודם כל הוא צריך להיות פה איתי. שנית, גדולה של בן אדם זה לא בלברוח. אני צריך להילחם פה. זה לא לברוח, זה לחפש שקט, עונה איהאב. אנחנו נביא את השקט, אימן אומר. תביא את השקט. איהאב חוזר על המילים ונאנח. יש מעטים שכן רוצים ויכולים לעזוב את חליסה. אימן ספר 7 משפחות, ובשכונה כל כך קטנה זה הרבה. בדרך כלל על הדירות שמתפנות משתלטות המשפחות החזקות ומזכירות אותן לחיילים שלהן שמגיעים מחוץ לשכונה. איהאב בכל זאת מצא את הדרך שלו לצאת. בחודש הבא הוא נוסע ללמוד הנדסת מחשבים בהיידלברג שבגרמניה. כשאלה הנסיבות שבהן הוא נוסע, אני שמח מאוד, אומר אימן. אני רוצה שילמד, שימצא לעצמו עתיד, שאחיו ילמדו ממנו. כל אבא רוצה שהבן שלו יצליח. ילד טוב הוא טוב לא רק למשפחה שלו, אלא לכל הסביבה. ילד רע, רע לכולם. גם אום חליל לא מתייאשת. כמה שבועות אחרי שחליל נרצח, היא עברה אירוע מוחי שגרם לה להפסיק לעבוד. היא כבר לא מנקה בתים, גם לא את זה של שופטת אחת בדניה שהעסיקה אותה. עד היום הצד השמאלי בפניה משותק. אבל אני לא מוותרת. אני אמשיך ללכת להפגנות, להתקשר למשטרה ולמי שצריך. אני רוצה שיתפסו את מי שרצח את הבן שלי, שיענש על מה שעשה. הם יודעים מי הרוצח ושותפיו, תאמין לי שהם יודעים. רבתי עם האחים שלי, רק לפני כמה ימים השלמנו, כי הם רוצים לנקום את המוות של חליל. הם אמרו לי, מה את חושבת, שיענישו את הרוצח? את חולמת. אח שלי יושב בחלק הרמון על מעורבות בירי, אני לא מפחדת ממנו. עוד שנה ומשהו הוא משתחרר אחרי 8 שנים. הוא אומר לי, אין לי אישה, אין לי ילדים, מה אכפת לי? הבית שלי הוא בית הסוהר. הוא מדבר איתי כל יום. אל תפחדי, אני פה איתך, אני מחכה. יום יבוא, אני אצא מהכלא ונסגור איתם חשבון. קודם כל הוא רוצה לפגוע בדוד שלו. כשאין חוק והצדק לא תופס, מה כבר נשאר לאנשים לעשות? לנקום. אבל אני לא רוצה לבחור בדרך הזאת, ואמרתי לאחים שלי, או אני או אתם, מספיק. שתי דרכים יוצאות מאותה נקודה. בעוד שנה וחצי, אולי שנתיים, נדע באיזו דרך בחר אחיה של אום חליל. היא תמשיך לדבוק באני מאמין. זה שם הרחוב שבו היא מתגוררת. והיא לא עוזבת. חליסה, סרט מלחמה, כתבתו של חיים שדמי, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.